אנחנו נאמר שלום וערב טוב לאורח המרכזי שלנו, שר הרווחה והשירותים החברתיים יעקב מרגי. שלום לך.
שלום לכם וערב טוב לכם ולכל המאזינים.
שלום וערב טוב לך, שר מרגי. אנחנו נפתח כמובן בנושא הלוהט, התפוח אדמה הלוהט שנמצא על השולחן, וזה חוק הגיוס. אנחנו שמענו את יו"ר התנועה הרב דרעי מדבר ביום שני בישיבת הסיעה, ואומר, יש לנו ארבע שנים, אנחנו נשיג את כל המטרות שלנו בחוכמה ובסבלנות. אני שמעתי גם אותך אחר כך מצוטט באיזה רעיון, שאמרת שאנחנו יכולים לחכות עם, הבנתי, עם חוק הגיוס, אנחנו נעביר אותו בסופו של דבר. אני מבין מכל המכלול הזה, שאתם, בניגוד לאגודת ישראל, לא מצמידים לנתניהו אקדח על הרקה ואומרים לו תעביר את זה עד התקציב. האם ההתרשמות שלי נכונה?
תראה, קודם כל, ברוך שקיבלתי דעת גדולים, אני לא הייתי בישיבת סיעה, ונעדרתי השבוע מישיבת סיעה, ואני חושב שהשכל הישר אומר את זה. מה, לא למדנו כלום ממה שקורה? מה שקרה ומה שקורה בהווה, כל החברה הישראלית? הרי 75 שנה אנחנו מסתדרים עם חוק הגיוס הנוכחי, נכון, צריך לתקן אותו, נכון, צריך להסדיר אותו. ממשלה שקמה אך לפני מספר חודשים, היא התחייבה לתקן אותו, לתקן אותו. אנחנו לא רוצים לחזור על אותם טעויות, הרי היינו במצבים יותר טובים עם חוק הגיוס. וצריך להיות חכם, לא צריך להיות צודק. אז, ובאנו למשול ארבע שנים. מה הלהט הזה? מה החיפזון הזה? להקנות עכשיו לפני התקציב, כשכל העולם רועש וגועש? אני חושב שזו תפיסה חכמה, נכונה, אתה יודע, אפילו אמיצית, אמיצה ואצילית לומר את זה, אפילו שהציבור שבאמת רוצה לשמוע את זה. אבל רבותיי, יש לנו צרות גדולות יותר, גם לחברה החרדית, יש צרות גדולות יותר.
הצרות הגדולות יותר, אתה מן הסתם מתכוון גם למה שנוגע למשרד שלך, של משרד הרווחה, שירותים החברתיים, המצב הכלכלי, ושם, ואולי אנחנו נחזור גם לעניין הגיוס, אני רוצה לשאול כמכלול. אולי הטעות הגדולה שלנו הייתה, חוכמת הבדיעבד זו חוכמת המסכן, אבל בכל זאת אי אפשר להימנע מהשאלה הזאת. אולי הטעות שלנו הייתה בכך, שלא ביקשנו בשבוע הראשון להעביר פסקת התגברות יהודית, חוק גיוס יחסית מצומצם, מה שש"ס רצתה פעם, לתת דגש על הנושאים החברתיים, שהיו נוגעים לכלל האוכלוסייה, ונגררנו לעניין הזה של הרפורמה המשפטית של לוין, ואנחנו יוצאים קרחים מכאן או מכאן, בלי רפורמה ובלי שום דאגה לעניינים שלנו.
אבי, אתה יודע מה, אני לא ביורה אומר לך, זה לא חוכמה שבדיעבד ולא חוכמת המסכן. אנחנו לא נגררנו, מי ששם לב להתנהלות של תנועת ש"ס, מאז שיריב לוין, שר המשפטים, שם את הרפורמה בלי התראה, הרי מסיבת העיתונאים הייתה ללא התראה, ללא הכנה, שם את הרפורמה בצורה כפי שהוא שם אותה, הביקורת שלנו נאמרה בכל הפורומים, הדרך לא הייתה דרך.
רגע, אתה זורק על פצצה. לא ידעתם שהוא הולך להודיע על הרפורמה בתחילת הקדנציה? זה נפל לכם כבר ביום בעיר?
בוא, אבי, אל תייצר פצצות, כי בוא, אתה יודע שהייתה לנו ביקורת על זה שהיה סיפור של העתירה של כנגד מינויו של יושב ראש המפלגה לשר, וערב לפני הדיון הוא שם לך את זה במסיבת עיתונאים, כל הכבוד. זה לא פצצה, זה ידוע. אז בוא, אנחנו לא נגררנו, אנחנו ידענו שהדרך הייתה להשים את זה בסום שכל, חלק, בהידברות. אמרנו זאת בהרבה פורומים. אנחנו לעולם לא מצאת אותנו מובילים את הרפורמה בראש החנית, אנחנו ישבנו כשותפים נאמנים לקואליציה, שיתפנו פעולה כשותפים נאמנים. עכשיו, זה לא נכון לבוא להגיד, היינו צריכים בשבוע הראשון, בשבוע הראשון, כל הכבוד, אנחנו לא הממשלה, אנחנו לא מקימים את הממשלה, אנחנו לא מובילים את הממשלה, אנחנו לא מפלגת השלטון.
נכון, אבל כל אחד העביר בשבועות הראשונים את מה שחשוב לו, איך קוראים לו, בן גביר העביר את הסמכויות, ונתניהו התחיל להעביר את הנבצרות, ואחר כך הוא התחיל לטפל בחוק המתנות.
ואיפה אנחנו נמצאים עכשיו עם הסמכויות ועם הנבצרות ועם הזה?
אתה צודק, אבל זה שום חוכמה בדיעבד.
וחוק החמץ, בוא, אני לא מנקה את עצמי גם את עצמנו, שאנחנו קופצים, הכל שלולית אחורה, מישהו שם לנו שלולית אחורה, ואנחנו קופצים אליה.
אם מותר לומר, אמרנו את זה לגבי חוק החמץ, שזה יהיה החגים הכי הרבה חמץ בבתי החולים.
אני שמח שאני מכוון, ואני אמרתי את זה, בואו, אנחנו לא לומדים לקח, 70 שנה החברה החרדית, והמנהיגים שלא לומדים לקח. בא שר בריאות לשעבר, לא רוצה לחוות דעה עליו, הוא לא נמצא בשידור, שם לנו איזה הוראה מטומטמת לבתי חולים. אנחנו, זו השלולית האחורה. קפצנו עליה, אם קוסמנו את החוכמה ואת השכל שלנו בצד, וקפצנו לתוכה למלכודת הזו. כשאני אמרתי שלנו צרות גדולות לחברה החרדית, רבותיי, יש אתגר גדול היום. הרי מבקשי רעתנו מבקשים לשים את כל הסכסוך של החברה הישראלית על הציבור החרדי. רוצים לגרור אותנו לשם. אז אנחנו נספק להם את זה? הרי הם רוצים להפוך את כל המאבק לזה, מאבק של מלחמת דת. אנחנו אסור לנו לתת להם כתף חמה לכך. צריך להתנהל בחוכמה. יש לנו אמון מלא בראש הממשלה, שבקדנציה הזו, הסוגיה הזו תתוקן של חוק הגיוס. מה זה לשים את זה
כ... אבל השאלה המרכזית היא, הרחוב החילוני, מה שאתה קורא, החבר'ה האלה, הדגלים השחורים והאחים לנשק, הם לא ירפו מאיתנו. כמו שהם הפגינו היום, הם הפגינו גם בעוד 3-4 חודשים, ואז אנחנו נגיע לפסיקת בג"ץ. מה הדדליין? האם בגלל ההתחשבות והפחד מהרחוב לא נעביר את החוק הזה לעולם?
לא, לא, לא. לא, אתה אדם, כל אדם צריך לבחור לו את המאבקים שלו, ולדרג אותם בסדרי עדיפויות. בוא אני אומר לך, יש תהליך קודם כל שמתנהל. הסדר העדיפויות שלי עכשיו להביא שקט, קודם כל. יש מתנהל תהליך של מסע ומתן. אם נצליח להביא...
אני רק חייב לעצור אותך כאן. סדר עדיפויות להביא שקט לפני חוק הגיוס, או שאתה חושב שחוק הגיוס, אם יעבור עכשיו, הוא פשוט יגרום לי יותר נזק?
תגיד לי, אני שואל אותך שאלה. נפרסו כמה פלוגות של עוקדי עריקים ברחובות החרדים, בפתחי הישיבות, לגייס עכשיו את החרדים? מה לחץ? אני לא מבין.
אבל המטרה היא, כמו שאנחנו יודעים, השר מרגי, אתה גם מבין בתקציבים. אני לא חושב שליברמן ולפיד רוצים לגייס באמת חרדים. הם רוצים שיהיה להם עילה לשלול את התקציבים של הישיבות, להפוך אותנו לעריקים. אבל יש לנו דדליין.
אם אני ארקוד לפי החליל של איווט.
פסיקת בג"ץ. איך אתה מתמודד עם הדדליין, השר מרגי, בהתאם לתפיסה שלך?
אני יודע
להתמודד.
אני יודע להתמודד. אתה יודע למה אני יודע להתמודד? כי היינו בסיטואציה הזו שחוקק גיוס פג. בחוק תלפג, בחוק הגיוס הזה שעשינו את 10 מיליון להתפלל עליו שהוא לא יבוטל, ואנחנו במו ידינו הכנסנו כל מיני עיזים, ובא בגד וביטל אותו. אז בוא, רבותיי, לזה אני מכוון. ההתנהלות...
אגב, העיזים שנכנסו לחוק הגיוס זה עיזים שהכניסה בשעתו אגודת ישראל, איזו שעכשיו גם מאיימת על נתניהו, האם ראינו את כל חברי הכנסת
של אגודת המאיינים? אז אני אומר, לא למדנו, על איזה חיוונתי שלא למדנו כלום.
רק להשלים את השאלה, האם אתה אומר שהיום ש"ס, במיוחד עם מועצת החכמים משלה, עם הסמכות התורנית שיש לה, תוביל מהלך משל עצמה ולא תיגרר אחרי אגודת ישראל בנושא הזה?
לא, אנחנו לא נבוא. הפוך, ש"ס גילתה אחריות התנהגה כמבוגר אחראי בכל תחומים, גם בקטע שלה. אנחנו חלק מהחברה החרדית, אנחנו לא נוביל משהו שהוא טוב לקבוצה, ונשאיר את הוויכוח ואת הפיגוע הזה החברתי לטובת מבקשי רעתנו. הפוכו, אנחנו מועצות החכמים ביחד יגיעו למדווה מוסגר. אני להערכתי, גם האמירות של חלק מראשי המפלגות החרדיות, נאמרו בשביל לייצר מומנטום, לחץ לראש הממשלה, להסביר לו שאנחנו לא מתכוננים לוותר. זה טוב, אבל מי כאן ועד שנטיל אולטימטום. עכשיו, יש אתגר גדול להעביר את התקציב, להעביר אותו בצורה חכמה. יש בתוך התקציב דברים שחשובים לחברה החרדית, וצריך להתנהל איתם. ואם ראש הממשלה אומר, אנא, תנו לי להעביר את התקציב, ואני לאחר מכן, אני סומך עליו שנעשה את זה, ונעשה את זה בשום שכר. הרי אם אני אתרגש מאיווט ליברמן ויאיר לפיד, הרי איווט ליברמן אין סיכוי שמתווה כלשהו ירצה אותו. יאיר לפיד שהוביל מתווה אחר, עכשיו הוא מנהל מסע, סליחה, הכפשה, גובל אפילו כמעט באנטישמיות.
את בני גנץ אתה לא מזכיר, איתו אתה חושב אפשר להגיע לאיזושהי הבנה עם אייזנקוט, עם בני גנץ?
הוא אמר, אני חושב שבני גנץ אמר בלשונו, אני לא צריך להסביר אותו, שסוגיית הגיוס צריכה להיות בהסכמה. והוא הוביל, בוא, יש את הצעת החוק הגיוס של משרד הביטחון, שהוא בזמנו, שזה היה בסיס טוב לחברה החרדית להתעסק איתו, שיפור קטן פה ושם היינו, וצריך לעשות את זה. אנחנו בסוף צריכים להוביל לכך שחוק הגיוס שאנחנו מרוצים אותו, זה חוק הגיוס שמערכת הביטחון גם תרצה אותו. ברגע שמערכת הביטחון רוצה אותו, סליחה על הביטחון, היא עובד הפוך, זה תעודת ההכשר שלנו. אנחנו אומרים בדיעבד, זה תהיה תעודת ההכשר של חוק הגיוס
כן.
שלנו.
כן, אבל כשאתה אומר, אני סומך על נתניהו, בוא, אני רוצה רגע להזכיר למאזינים שלנו קצת בהיסטוריה שלך, אתה היית כבר שר בממשלה, זה לא פעם ראשונה, ונדמה לי שהיית גם שר בממשלות נתניהו, אמנם?
ב-2009-2013 הייתי שר בממשלת נתניהו.
אז על התקופה הזאת בדיוק אני מדבר, גם אז נתניהו הבטיח לנו
שיהיה חוק הגיוס. היה חוק תעל, הוא מרח אותו עד הדקה 90.
ובאז היה להפגנות אנשי המילואים, אתה זוכר, והוא הזמין אותם לקוס קפה אצלו במשרד. בסוף הוא מסמס את זה עד שהגיע אני זה, ואז נפלה הממשלה. למה אתה עכשיו בטוח שהוא כן בסוף יעביר את החוק הזה?
תראה, תראה, בוא, תראה. אין לי, בוא, אני בטוח שכל הסכם קואליציונים שלנו, בהבנה, בהסכמה, יושמו, אם לא, אני חושב שאין בסיס לישיבה משותפת. אנחנו ישבנו, חתמנו הסכם קואליציונים, יש בסיס לזה, כל השותפים קולים שהצטרכו בחלק מהדברים, לא הצפרדים, בחלק מהדברים לקבל את מה שהם דרשו. חוק הגיוס זה דבר שאנחנו נקבל, כי השותפים שלנו חתמו על כך והצהירו על כך בצורה. יש כרגע סיטואציה מאוד בעייתית. קודם כל ההידברות בבית הנשיא, בא יאיר לפיד, שהוא באמת רוצה לקרוא את החברה, קרא אותה ורוצה לקרוא אותה, הכניס את זה עכשיו לתוך הלופ שלה, זה נכון שעובדה, עובדה ששאלת על בני גן,
אגב, בני גן התנגד להכניס את זה. כן, בבקשה. לגבי בני גן
התנגד להכניס את זה לבית הנשיא, סוגיית הגיוס.
שזה לטובתנו או לרעתנו, כשאתה
מסיים? ודאי, אני חושב, תראה, כשיש מחלוקת, אל תוסיף עוד מחלוקת. כל בר דעתי אומר לך שזה לטובתנו. אנחנו רוצים להביא להסכמה בחברה הישראלית. הצהרנו זאת ואמרנו. אם זה יצליח בבית הנשיא, אין שום סיבה להכניס עוד איזה.
אמרת שאתה מדרג את סדרי העדיפויות שלך, ואני שואל האם למען העברת חוק הגיוס באיזשהו שלב, יגיד לכם נתניהו אי אפשר גם את זה וגם את חוק דרי, האם תוותרו על חוק דרי לטובת חוק הגיוס?
זה אף פעם לא יעמוד זה מול זה, בחיים לא. בחיים זה לא יעמוד מול זה מול זה, וראינו ראיה, שוב, אני נאלץ לומר את זה פעם שנייה בשידור הזה, שיור המפלגה שלנו הוכיח לכולם התנהגות אחראית ואצילית. הוא נתן הנחיה כרגע בשלב הזה לשים את החוק שקראו לו חוק דרי, לשים אותו בצד.
עד מתי? הרי באיזשהו שלב תצטרכו להגיע לאחרה.
אבי, למה אני עכשיו צריך לומר עד מתי? הסיטואציה, כל ההקדמה שדיברנו עכשיו זה של התנהלות בסוף מעשה מחשבה תחילה.
כי בינתיים הרכבת דוהרת על המסילה והבחור נשאר בתחנה.
לא, לא, בוא, 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 המסילה הזו, התחנה הזו, אורכה 4 שנים.
אתה אומר, ארוכה הדרך לחירות. טוב, בוא ברשותך, אנחנו רוצים לדבר על יציבות הקואליציה. לא רק אנחנו החרדים קצת מערערים אותה עם חוק הגיוס, יש לנו את עוצמה יהודית שכועסת שלא נוקטים יד תקיפה בעזה ועושה חרם הצבעות. אתה ראית ממשלות עולות וראית ממשלות נופלות. ככה זה מתחיל, אבל לא? שאחד מוכרים הצבעות, אחר כך...
נכון שככה זה מתחיל, אבל אנחנו, אני נוטה להאמין, אני לא נאיבי, לא תמים, הייתי בממשלות יציבות שפתאום התפרקו ברגע, אבל עברנו איזה סדרת חינוך בשנה וחצי האחרונות. ואנחנו מסתכלים מה קורה ברחובות ישראל ובכיכרות, ומי אלה האלטרנטיבות. אם בן גביר וגולדקנופ ומישהו, מי שרוצה להיים על הממשלה הזו, רואה אלטרנטיבה אחרת, שעשה את זה היום, לא מחר.
אולי לחרדים יכולה להיות אלטרנטיבה אחרת, כי כל מה שנתניהו דוחה, בוודאות נוכל לקבל מהצד השני. בנושא של חוק הגיוס, בנושא של חוק דרי כדוגמה, הרי הרצוג שם את זה על השולחן, במתווה העם, כן, במרכאות, ואז השמאל קיבל את זה.
אז אולי
אנחנו עושים את הפנייה הלא נכונה.
זה בדיוק הטענה, אני לא מצמצם את זה למה שאתה מצמצם את זה, אבי, ומחילה מגבותך, כי זה בדיוק הטענה של מי שלא מעריך את הציבור החרדי. שאפשר לקנות אותם בזה אינטרס. צר אחד שלהם, וכל השאר לא מעניין.
חוק הגיוס זה אינטרס צר, זה סלע קיומנו.
לא, לא הבנת, בצרכים ש... לא, תראה, כשאתה מקים ממשלה, אתה מקים אותה בשביל כל הכלל, בשביל הכלל של המשימות. אתה עכשיו, איך אתה רוצה שיחזיקו ממך ויעריכו אותך, אם אתה בא ומציר, שמה שמעניין אותך, זה כל מי שייתן לי את רק מה ש... עם כל הכבוד, אני לא אהיה שותף למי שרוצה למחוק את תורת ישראל. אני לא אהיה שותף למי שרוצה לחזק אנשים שיש להם בעיה עם התואר, עם המילה בסד, עם הראשי תיבות בסד, עם הפסוק המרכזי בחיי האמונה שלנו, את שמע ישראל, עושים חוק לנו את שמע ישראל. אני לא אהיה שותף שם, הנה אני אומר לך.
אז הבסיס זה הבסיס אמוני,
הבסיס זה כלל, כן, כלל הזהות. בוא אתה תקבל את חוק, בוא אני שואת לך עכשיו, אני אמראיין שלך אבי, אני אתן לך את חוק הגיוס, בסדר? שהוא סך הכל ייתן לך עוד 2.5% מה100% ממה שיש לך היום, ובזה תמחוק את כל הזהות היהודית של ישראל, ואתה תקבל הורי אחד והורי שתיים, ואתה תקבל, סליחה, תכנים, לא רוצה להגיד לך, משה רבנו בספרי הלימוד, בדמות של כומר,
אני יכול לספר לך סיפור, אם שאלת אותי, יש לי גם תשובה. הלכתי עם הבן שלי לפני סוף בין הזמנים למסעדה, הוא נבחן לפני זה על 600 דף יום לפני, ואמרתי לבעלים, אחת המסעדות המצלחות המאדרין, אמרתי לבעלים, הוא ממש לא אדם דתי, יהודי ספרדי, אמרתי לו, הוא נבחן אתמול, אומר לי, ראיתי את ההתרגשות על פניו, הוא אמר, זה האורח הכי חשוב שהיה לי במסעדה השבוע. אמרתי לבן שלי, לכן אנחנו הולכים עם, עם הימין. זה העם חם, מסורתי, עם הלב הספרדי החם.
מאחר ואתה מרוקאי, אז אתה אמרת את זה. בוא, יש לך מזל שלא נפלת במסעדה שהייתה שם. אז יש לך מזל שלא נפלת במסעדה שהיא הייתה שם בתל אביב, בגופשה, בגוש השפנים.
אם היו מגרשים אתכם, כן.
בדיוק. השאלה, אני רוצה לדעת בעוד נושא ברשותך, וזה נושא שהיה לקר ללבך כיושב ראש ועדת חינוך, אבל שנים אתה מוביל אותו, הנושא של אפליית הבנות הספרדיות. צביקה כהן, סגן ראש עיריית ירושלים, מוביל מהלך מהפכני. להפסיק להתרפס לפני האשכנזים, לשלוח לסמינרים ספרדים. אבל יש גם צדדים אחרים שאומרים שבכך הוא בעצם מאשר את האפליה שיש בסמינרים האשכנזיים. מה דעתך כמי שהיום קצת צופה מן הצד על המהלך הזה?
בוא אני אמר לך. אין ספק שזה מהלך שמתבקש. בוא אני אמר, בוא אתה יודע מה, תנו לי חצי שנייה. אם אני אומר לכם דבר שאתם טיפלו מהכי, אתה יודע שעד לפני שלא הכשירו את המהלך של הקמת הסמינר הספרדים, לא היה אפשר לפתוח בעיריית ירושלים בית ספר לבנות ספרדי בכיתה א', אתה יודע למה? וזאת טענה.
כי הם התנגדו.
וגם אני, לא, כי גם אני הראש הוועדה הכי חזק שהיה, ראש יור ועדת החינוך החזק שככה הגדירו אותי, לא הצלחתי, אתה יודע למה? אמרו, אם אתה פותח כיתות א' בנות, אתה פוגע בתקנים של בית יעקב. זאת אומרת, אני טוב מכיתה א' עד ח'. עכשיו, הטיעון הזה שלך, אבי, לא הצליח. ניסינו אותו. ניסינו את האינטגרציה, את השילוב, הכל. ניסינו, לא הצליח. כנראה שכוחות הגזע חזקים יותר מזה. לכן, באנו ואמרנו, אין ברירה עם הימין והימין, אבי, עם סמיל והסמיאלה. צריך שקודם כל, כן, שתהיה מבחן, תהיה שנת מבחן והכרעה, יהיה קשה עם חלק מההורים. הרקימו סמינרים ספרדים. יש שנה, שנתיים, שלוש, שנות אחרה.
איך תפעלו שמנהיגי ש"ס, אישי הציבור, ישלחו לסמינרים האלה? כי שם זה מתחיל.
שמע, אם היו לי בנות, הייתי מנסה, הייתי, אני הראשון הולך לרשום אותך. אין לי בנות, מה אני אעשה?
נכדות.
מה אתה רוצה נכדים בינתיים, בעזרת השם. הנכדה הקטנה שלי אפילו לא בת שנה.
טוב, אני רוצה לחזור את... כן.
אני יכול לומר לך, ואני יכול באמצעותך למסור מסר לכל ראשי הסמינרים האשכנזים בירושלים, שיהיו רגועים. אני את בנותיי ונכדותיי ונינותיי לא ארשום בסמינרים האשכנזים.
טוב, הצהרה מעניינת. בוא נחזור רגע לנושא משרדך. תראה, החוק התקציב עוד לא עבר, אבל אני שומע שיש שם גם בשורות בנושא הרווחה פה, בעניין הזה לפחות לא ויתרתם. אתה יודע מה יצא מכל זה בקריאה שנייה ושלישית? כי אני יודע שבתחומים אחרים לא כל כך קיימו את מה שהבטיחו. מה קורה אצלך בתחום הרווחה?
אני לא רק שסמוך בטוח שהתוספות שהבטיחו לנו כמיליארד ב-23, מיליארד ב-24, יושמו ויקוימו, ואפילו אחרי אושיור התקציב בממשלה היה קיצוץ פלט שהובא לממשלה. אני שמח שראש הממשלה היה קשוב למחאתי, אמרתי, לי אין את הפריבילגיה לעשות פלט בסעיפי התקציב, יש לי רשימות המתנה בכל סעיפי הרווחה, והוא עצר את הדיון כי מי שיבה עם שר והבטיח שעד שזה עובר עד שעבור התקציב בכנסת, הקיצוץ הפלט של הרווחה יבוטל. יש לי את זה לפרוטוקול, יש את זה בנוכחות כל השרים, לכן אני סמוך ובטוח.
אז אנחנו מבינים שהאוצר מתנגד גם למיזם הביטחון התזונתי. גם שם יש לך מאבק עם סמוטריץ'. למה הוא אנטי נגדכם? הרי אתם אלה שהבאתם לו את המשרד.
בוא תראה, הם באים ואומרים, מנסים, אני יכול לומר, אתה יודע מה, אף אחד לא שומע אותנו. הם מנסים לדגדג את המיזם החשוב של כרטיסי המזון של יו"ר המפלגה, הרב אריה דרעי, באמצעות הלחץ שמפעילים. לא יעזור כלום, הנה, הצהרתי בוועדת הכספים שלשום בכנסת, הצהרתי בצורה חד משמעית. למרות שעכשיו התקנה יש בה אפס אחרי יוני, אני אומר לכם חד משמעית, מזם הביטחון התזונתי לא ייפגע אפילו לא בשקל אחד.
אם זה יימשך כך, אתם תדרשו את הרוטציה באמצע הקדנציה, כי נראה שסמוטריץ' לא מבין את מגבלות הכוח, והוא לא מבין שאת המשרד הזה הוא קיבל בין השאר.
אני חושב שבסך... אז עכשיו אני יכול לומר לך משהו שאני אולי עושה זה, אבל אני אדם אגון וישר, אני יכול לומר לך שלעת הזו, שר אוצר מתנהל בצורה הכי עניינית, מנסה, איך אומרים, לרבי את המעגל, לעמוד בהתחייבויות, יש את התפיסות העולם המקצועיות של אגף התקציבים, אנחנו מכירים אותם, התמודדנו איתם בעבר, התמודדנו איתם גם בהווה.
מה לדעתך תהיה הבשורה המרכזית מבחינת הרווחה בחוק התקציב? תן לי סעיף בולט אחד.
תראה, בוא, אני אומר לך, יש לנו אתגרים רבים בתחום הרווחה. אני, אפילו הציבור, אם אני אשב עכשיו למנות את הנושאים שאנחנו עוסקים בהם, זה כמעט נוגע בכל אחד, בכל משפחה ומשפחה. האתגרים הם רבים ורשימות המתנה הם גדולות. יש לנו את האתגר המוביל, שהוא החוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות. אנחנו, זה חוק שהוא שלעצמו, ליישם אותו ב-2024, דורש כמה מיליארדים, ודורש שידוד מערכות והערכות גדולה, גם של החברה הישראלית, בקליטת קבלה לתוך הקהילה, וגם שינוי התפיסה של מדינת ישראל בטיפול באנשים מוגבלויות. אנשים כן, מוגבלויות שנמצאים אצלנו ברווחה, במעונות של משרד הרווחה,
בעניין הזה, הסמוגי, רציתי לדבר איתך, התפרסם לפני כמה שבועות, אולי לפני פסח, אם אינני טועה, איזשהו דוח חריף של המבקר.
דוח של הוועדה,
הוא לא מתייחס לתקופה שלך, הוא מתייחס לתקופה קודמת, על מצב כללי גרוע בנושא המעונות לחוסים. מה התשובה שלכם לדוח הזה?
קודם כל, אימצנו, קודם כל מכירים את העובדות, העובדות היו קשות מאוד, אימצנו אותם לאור, הרי הוועדה הזו הוקמה בעקבות מעשי התעללות שהתגלו במוסד שנקרא בני ציון בראש העין. זה היה בתקופת הממשלה הקודמת, אנחנו בכנסת לחצנו להקים ועדת חקירה, בסוף הוקמה ועדה ציבורית בראשות שופטת. המסקנות התגלגלו אליי. אני שמח, אני אומר לך אני שמח, שנכנס לשם, קודם כל הוציאו את הזכיין, נכנס זכיין חדש, אני יכול לבשר לך שהוא זכיין חרדי, שנבחר עוד בקדנציה הקודמת,
עושה עבודת קודש,
כן, יחד עם
מיכאל דור.
מיכאל דור, הם עושים פרעם, זה נקרא פרח, הם עושים עבודת קודש מקצועית ברמה גבוהה, אלוואי עליי היום הסטנדרט הזה, נכון שאנחנו גם שינינו את התמחור של זה, ונתנו תקציב לחירום בגלל המצב שנקלע המוסד הזה. שוב, אני יכול לומר שהם עושים עבודת קודש, הערכנו את תקופת החירום לעוד זה, כי בגלל שהוא עומד ביעדים, אלוואי עליי שהסטנדריזם האלה שהיום מתקיימים בבני ציון, התקיימו בכל המעונות של משרד הרווחה, אנחנו, על זה, זה האתגר הגדול ביותר, וזו אלו הסעיפים שישאבו את מרב התוספת התקציבית.
אתה מדבר על שינויים שצריך לעשות ועל דוחות מבקר, ולסיום אי אפשר שלא לעסוק בנושא שיהיה בשבוע הבא במרכז סדר היום, וזה הנושא של מירון. זה התחיל קצת בצליעה, כי מאיר פרוש טען שאתם לא משחררים לו את הסמכויות, בסוף הסמכויות ניתנו בידיו. האם זה גם איזושהי הפקת לקחים של שס, שכשזה היה במשמרת שלה זה לא הצליח מי יודע מה, בלשון המעטה?
קודם כל, עובדתית, מירון בחיים לא היה במשמרת של שס. לא יודע מה אתה קורא שס, בסדר?
לפני שנתיים, אני מאז היותי ילד.
רגע, בוא אני אגיד לך, אתה יודע, אני אבי עליו שלום, כשהייתי אומר לו, אבא נעלה למירון, ולג בעומר אומר לי, בני, אתה יודע, זה בלגן שם, רבי שמעון בעצמו בורח משם. הוא בא בראש חודש אלול, תבוא איתי בראש חודש אלול, ככה. זה האמירה שלו מגיל קטן, והיא לוקח אותם בראש חודש אלול. ומאז עומדי על דעתי, מי ששלט במירון, זה לא שס ולא הספרדים, בסדר? מי ששלט, לא הייתה שליטה, סליחה. הנה אני אומר לך דברים שאנשים אחרים לא אמרו לך, כמו כפי שאתה מכיר כדרכי בקודש. הייתה הפקרות אחת גדולה, מספר עסקנים שלטו בכך, התעשרו בכך, ושילמנו מחיר כבד.
והיום זה שונה?
היום אחרי ועדת החקירה.
אתה יכול להגיד שאתה סומך את ידיך שהעסקנים לא נמצאים שם, וזה בידיים
נקיות,
אתה אדם שעונה בדוגרי. כן.
אבי, עסקנים לעתים, זו לא מילת גנאי, לעתים זו מילת גנאי, בסדר? כשעושים את עבודתם נאמנה למען האזרחים, זה לא מילת גנאי. אז אם היום לקח, יש אחריות ממוקדת של שר אחד, שלקח את זה וקיבל תקציבים יהודיים, וכולנו התפקחנו, כן, 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 הפרנצ'ס וכל הדחיפות, כל השכי ומאוס שהיה שם על ההר, ירד והתפנה, ואנחנו כבר מדברים על תפיסה של בטיחות, אני יכול לשמוך.
האמת שאם יש מישהו שיכול להגיע למקומות הכי קשים, זה מאיר פרוש שנכנס לכל מקום, אבל אמרת שעסקן היא לא מילת גנאי, אז גם בשם יעקב שיושב פה מולי, כשמדובר בך, אני חושב שעסקן זו מילת כבוד, שיהיה בהצלחה גם בתפקיד הזה. אתה תמיד משמיע את הכל, הרהות, השפוי של היהדות החרדית, זו התחושה שלנו.
אבל צריך לומר בהגיד, אתם גם יודעים לשאול את השאלות האחרונות.
טוב, זה כל אחד והתפקיד שלו.
התפקיד שלו. השר מרגי, תודה רבה לך ושבת שלום.
שלום, שלום לכם.
תודה רבה.